טוב, מתחילים. שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסוגיות בענייני התשובה, ונלמד היום פרק י"ב בספר אורות התשובה, פסקה ה', בעמוד פ"ג בהרצאה שלפנינו. בסדר? בואו נקרא את הפסקה. בשעה שהאדם חוטא, הוא באלמא דפירודה, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. והרע הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך רע ומזיק. וכשהוא שב מאהבה, מיד מתנצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודה, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. ובקישור הכללי אין שום רע כלל. מדוע? כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו ולהרים עוד יותר את יקרת ערכו. ובזה נעשים הזדונות לזכויות ממש. טוב, אז יש פה הרבה מה לדבר. בואו נתחיל לפחות היום את הסוגיה הזאת. קודם כל, הרב כאן משתמש בשני ביטויים שמקורם בזוהר. אלמא דפירודה, אלמא דייחודה. עולם הייחוד, עולם הפירוד. בואו נתחיל רגע באלמא דפירודה. העולם שלנו נקרא על פי הגמרא אלמא דשיקרא, עולם השקר. ועל פי הזוהר, אלמא דפירודה, עולם הפירוד. מה הקשר בין עולם השקר לעולם הפירוד? באופן פשוט, ההבנה הרגילה היא שהעולם שלנו נקרא אלמא דשיקרא, כי יש בעולם שלנו כל מיני כוחות חומריים, חוליים, טבעיים, שכביכול יכולים להפריע לאדם לגלות את הממד האלוקי שבו, ולכן לפי ההבנה הרגילה, המקובלת, העולם שלנו נקרא אלמא דשיקרא, כי יש בעולם שקר גדול. מה השקר הגדול? כל הממדים החומריים שבעולם שיכולים להסיט את האדם מהממד האלוהי שבקרבו. יפה. זה היה נכון אם לא היה לנו את הביטוי בזוהר, אלמא דפירודה. כי הזוהר לא מדבר על זה שהחול, הממד החומרי, הנקרא בכותרת ראשית חול, החול הוא רע. זה לא מה שהזוהר אומר. הזוהר אומר יש איזה סוג של פירוד. מה הפירוד? לכן צריך להסביר שהשקר הגדול שבעולמנו זה לא עצם זה שיש חול והוא מפריע לקודש. אלא השקר הגדול שבעולמנו, אלמא דשיקרא, זה שהקודש והחול נראים כאויבים אחד לשני, ואנחנו לא מבינים שהאידיאל הגדול זה לגלות את הקודש בחול. לגלות את הממד האלוהי בטבעי. איך אנחנו יודעים את זה? למשל, דוגמה, הפסוק שמתאר את בריאת האדם הוא הפסוק הבא. אחד הפסוקים שמתארים את בריאת האדם. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. שואלים החכמים, ויהי האדם לנפש חיה, האדם נקרא בסוף מעשה בריאתו לפי הפסוק הזה, נפש חיה. הרי גם בעלי החיים נקראו למשל נפש חיה. שנאמר, תוצא הארץ, נפש חיה למינה. אז במה שונה נפש החיה שבאדם מנפש החיה שבבהמה? אז יש הרבה הסברים. הסבר אחד לפי הכיוון שלנו פה, נפש החיה של הבהמה היא תוצאה של תוצא הארץ. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה. הארץ זה הביטוי לממד הארצי, החומרי, החולי, הטבעי. אם כן, נפש החיה של הבהמה, של החיה, זה רק נפש חיה שיש בה ממד אחד. הממד החומרי, הממד החולי. אין בה ממד אלוהי, במובן שאנחנו מדברים עליו כבני אדם. לעומת זאת, ויהי האדם לנפש חיה, זה תוצאה של החלק הראשון של הפסוק. החלק הראשון של הפסוק אומר כך, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, זה הממד החולי, החומרי, שבו. ויפח באפיו נשמת חיים, זה הממד האלוהי, האינסופי שבו. והממד האלוהי האינסופי הזה, שננפח, שהוכנס, שהושם, בתוך המציאות החולית, החומרית של עפר מן האדמה, ההרכבה הזאת, החיבור הזה, היחד הזה, יוצר נפש חיה. אבל נפש חיה מסוג אחר של החיה. נפש החיה שבאדם זה לא נפש החיה שבחיה. נפש החיה שבחיה זה בחינת עפר מן האדמה. זה בחינת תוצאי הארץ. נפש החיה שבאדם זה נשמת חיים שמופיעה בתוך עפר מן האדמה שבו. שהממד האלוהי יכול לגלות ולהאיר את הממד החומרי. זה נפש החיה. נפש חיה מסוג אחר לגמרי. לכן, אלמא דשיקרא, השקר הגדול שבעולמנו, זה לא עצם זה שיש חול. שיש אפר מן האדמה, שיש חומר. אלא השרק הגדול שלומנו יכול להיות כזה, הוא לא אמור להיות, הוא יכול להיות שאנחנו יוצרים הפרדה על מדי פירודה, בין הקודש לבין החול, בין נשמת חיים לאפר מן האדמה. כלומר, הזוהר הוא ההסבר של הגמרא. הסיבה שבגללה העולם שלנו נקרא על מדי שקרא, כי כלפי חוץ הוא יכול להיות מובן כעל מדי פירודה. עולם הפירוד, שבו אין קשר בין החלקים, ובפרט בין שני החלקים המרכזיים שבו, הממד האלוהי והממד הטבעי. זה נקרא אלמא דפירודה. אלמא דפירודה זה עולם הכולל בתוכו חלקים שונים. כלל החלקים יכולים להתחלק או להיחלק לשתי קטגוריות. ממד טבעי נקרא לזה גופני, נפשי, שכלי. ממד אלוהי נקרא לזה נשמתי. עפר מן האדמה מול נשמת חיים. יצר הרע מול יצר הטוב. נפש בהמית מול נפש אלוהית וכו'. ובעולם שלנו, בגלל שכביכול יש כל כך הרבה חלקים, וכביכול הם נראים לא קשורים אחד לשני, וודאי וודאי לא נראה כלפי חוץ, בעיניים שטחיות, שהממד האלוהי האינסופי והממד החומרי הטבעי הסופי לא נראה שיש בין שני הממדים האלה קשר, לכן יכולה להתייצר איזושהי תפיסה של אלמא דפירודה. וזה השקר הגדול, או השקר הפוטנציאלי הגדול של העולם שלנו. אז אלמא דשיקרא בתוצאה, זה הגמרא, זה בתורת הנגלה. הוא תוצאה של הסיבה של תורת הנסתר של אלמא דפירודה. אלמא דפירודה הוא הסיבה לאלמא דשיקרא. אומר הרב, תראו, דברים מופלאים. בשעה שאדם חוטא, הוא באלמא דפירודה. עצם זה שאדם חוטא, חוטא הכוונה חסר, ממילא כשאדם חסר, לא משנה אם הוא חסר כפרט, הוא חסר ככלל, הוא חסר בממדים רגשיים, בממדים שכליים, בממדים של מצוות, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בממדים של התנהגות כלפי החברה. לא משנה כרגע במה הוא חסר. בנפש החיים הוא כותב שכל חטא לשון חיסרון. אז בשעה שהאדם חוטא, ואז הוא מנתק את עצמו מהמקור האלוהי, כי מה זה בעצם חטא? חטא זה שאדם פועל פעולה, יכולה להיות שכלית, כלומר, השקפה או לימוד, זה יכול להיות מוסר, כלומר מידות, זה יכול להיות פעולות מעשיות ממש, גוף. אז לא משנה איזה חטא. זה יכול להיות חטא מחשבתי, יכול להיות חטא מוסרי, יכול להיות חטא התנהגותי. לא משנה. חטא זה לאו דווקא פעולה. בשעה שאדם חוטא, כלומר, מה זה חוטא? לא מגלה את האלוהי הנמצא בכל מערכת החיים הטבעית שלו, וכו'. אז הוא ממלא באלמא דפירודה. כי מה זה אלמא דפירודה? שאתה מפריד בין האלוהי לטבעי, בין הקודש לחול, בין הרוחני לחומרי, בין האינסוף לסוף. כשיש הפרדה כזאת, זה נקרא חטא. זה חטא, זאת ההגדרה של המושג חטא. בשעה שהאדם חוטא, הוא באלמא דפירודה. עצם זה שהוא חטא, כשהוא ניתק את המקור האלוהי, ולכן הוא יתאפשר החטא, אם הוא לא מנתק את המקור האלוהי מסיטואציה, למשל, ספציפית בחיים שלו, אז הוא לא היה חוטא. כי המקור האלוהי היה מאיר לו את הממד הטבעי הזה. אבל להיות והוא חטא, כלומר ניתק בין המקור האלוהי לממד הטבעי, ממילא הוא באלמא דפירודה. עכשיו יש לזה השלכה. מה השלכה? שכשאדם חוטא, והוא בעצם, אם אפשר לומר, נסחף לתוך אלמא דפירודה, כלומר, הוא היה באלמא דפירודה, עכשיו הוא נסחף אליו עוד יותר, ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. זה בדיוק אלמא דפירודה. אלמא דפירודה זה שכל פרט הוא בפני עצמו. אז כשאדם חוטא, הוא מתחיל לייצר לעצמו איזושהי השקפה שכלית, ואיזשהו מעמד, נקרא לזה נפשי, שכל פרט הוא בפני עצמו. ולכן אתה רואה הרבה פעמים ש... כפשוטו, כן, אפשר לראות שכשאנשים חוטאים, הם נהפכים להיות אנשים מאוד פרטיים, מאוד אגואיסטיים. כשהאדם, בדרך כלל האדם החומרי, כלומר שהממד החומרי לא מואר מהמאור האלוהי, ממרכז הכובד האלוהי, בדרך כלל הוא גם אדם אגואיסט. איך פעם אמר מישהו בדיחה לא יפה? אתה יודע למה העשירים עשירים? כי הם מאוד אוהבים את הכסף שלהם. אז שיש חומר, לא תמיד, בדרך כלל, שיש חומר, יש אגו. ואז הכל פרטי. אז בשעה שאדם חוטא, הוא באלמא דפירודה. ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, עכשיו יותר עמוק מזה, ואז הרי כשהוא חוטא, זה חיסרון. זה חיסרון שבעצם יש בו, נקרא זה ממד של רע. כן, מה זה רע? הטוב האלוהי לא מתגלה דרכו. ואז, והרע, כלומר החטא, כלומר האדם במצב הזה, כלומר הסיטואציה, כלומר המצב בעולם, עצם יש מציאות כזאת בכלל, והרע הוא רע בפני עצמו. ואז כביכול הרע עומד בפני עצמו, כי האדם העמיד את הרע בפני עצמו, כי זה נקרא חטא שהאלוהי לא מאיר את הרע הזה, וכו'. וכשהממד האלוהי הוא מנותק ממד הטבעי, והטבעי יופיע לבדו, זה יקרה רע. והרע הוא רע בפני עצמו, ואם הרע עומד בפני עצמו, אז יש לו ערך, ויש לו ערך, רע הוא מזיק. כל זה ציר אחד. כלומר, האדם החוטא מנתק את האלוהי מהטבעי, ברגע שהוא מנתק את האלוהי מהטבעי, הוא באלמא דפירודה. ברגע שהוא באלמא דפירודה, אז הוא חי במבט פרטי על החיים. ובמבט פרטי על החיים, אז גם המציאות שלו היא פרטית. אז ממילא הוא שייך אל אז אם הוא חוטא, יש כאן איזה מציאות של רע, וממילא הרע הזה יש לו יכולת שלטון והשפעה על המציאות, כי הרע עכשיו עומד בפני עצמו, כביכול. כן. נכון. זאת אומרת, נכון, נכון. מצד האמת, עצם זה שאדם משקיף על המציאות, מביט על המציאות, מבין את המציאות כפרטים פרטים על מדי פירודה, ממילא הוא מפריד את עצמו. נכון. אבל כאן היות ואנחנו באורות התשובה, וכאן הפרק הזה, הכותרת שלו, השפעת התשובה על מלכי הרוח, החיים והמעשה בכלל. כלומר, כאן הרב מתחיל, אם אפשר לומר, מה התוצאה לסיבה. נכון, ברמת המהות, מה שאמרת זה נכון. שבעצם זה מתחיל מהשקפת עולם של המדי פירודה, ממילא האדם הזה מפריד את עצמו מעצמו, כלומר מהאלוהי שבו, ממילא הוא חוטא, ממילא החטא עומד בפני עצמו, ממילא הרע הזה מזיק לעולם. נכון. אבל כאן הרב מדבר על, על המציאות המעשית ואיך מתקנים אותה. המציאות המעשית יש חטא. כלומר, בשעה שאדם חוטא. יפה. עכשיו, נו, אז איך מתקנים? אומר הרב. וכשהוא שב מאהבה, שם נפלא ביותר. מה זה תשובה מאהבה? תשובה מאהבה זה לא איך אני אוהב אותך, בוא נתחבק ביחד, נתנשק ביחד. אלא כשהוא שב מאהבה, מה זה אהבה? אהבה, אמרו דרשנים, אהבה בגימטריה 1. A, א', ה', ב', ה', גימטריה 1, 13. מה זה אהבה? אהבה זה יחס, אהבה זה קשר, אהבה זה חיבור. אהבה בניגוד גמור לאלמא דפירודה, זה אלמא דייחודה. כשאדם שב מאהבה, זה לא שרגשות האהבה שלו מתעוררים. אלא כשאדם שב מאהבה, הכוונה, כשהאדם מבין שיש קשר בין החלקים. הנה פה למשל התשובה, אתה רואה שזה מתחיל באמת בהכרה הזאת, שהכל זה דבר אחד, לא באלמא דפירודה, הוא אלמא דייחודה. הנה, זה המשך המשפט, רק שנייה אחת. וכשהוא שב מאהבה, כלומר, כשאדם הזה מתחיל לשוב, והתשובה שלו היא מתוך ההבנה שהוא חלק ממשהו הרבה יותר כולל, ויש קשר בין החלקים, וכשהוא שב מאהבה, ולכן הוא גם אוהב את החלקים האחרים, ולכן גם יכול להיות שאהבה תתבטא בפועל, בצורות של אהבה, נקרא לזה כדוגמה, כן, אהבה אנושית. וכשהוא שב מאהבה, אז באמת יכול להיות שהוא יחבק וינשק את החברים וכו'. אז כשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של מה? של אלמא דייחודה, עולם הייחוד. דרך אגב, זה מאוד מעניין, שהמילה יחד והמילה אחד, זה קרוב מאוד. כלומר, מצד האמת, היחד הוא כולל הרבה פרטים. אחד ועוד אחד ועוד אחד, הם נמצאים ביחד. אבל מצד האמת היותר פנימית, המקור של היחד הזה, זה האחד. אנחנו נקראים עם מייחדי שמך. מה זאת המילה מייחדי? מה זה עולם הייחוד? או... שאנחנו מגלים את האחד בביחד. כלומר, אף על פי שאנחנו חיים בעולם של פרטים, אנחנו מקשרים את כל הפרטים למקור אחד, למטרה אחת וכו', ולכן אף על פי שזה יחד, האות יוד, 10 פרטים, אבל שבגימטריה קטנה, האות יוד המספר של האחד כידוע, והיא רק נקודה, אז היחד שלנו זה בעצם האחד. לכן, כשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמא דייחודה, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת, עכשיו תראו נפלא, ואז יוצא לפי זה, שאותו הרע, שהוא היה קשור אליו בהתחלה, הרי אמרנו מקודם, כשהוא באלמא דפירודה, אז הוא חי בפירוד. אם הוא חי בפירוד, אז הרע הוא מנותק מהטוב. אז אם הרע הוא מנותק מהטוב, יש לו אפשרות להשפיע על המציאות ולשלוט על המציאות. מה קורה כשהוא עושה תשובה מאהבה, ואז ממילא רואה את הכל כחטיבה אחת, הוא באלמא דייחודה, ואז הכל מתארגן לחטיבה אחת, אז יוצא שגם הרע, זה כבר נהפך להיות כלי לשימוש הטוב. איך הרע הוא כלי לשימוש הטוב? אנחנו צריך להבין את זה. ואז הכל מתארגן בו לחטיבה אחת, ובקישור הכללי אין שום רע כלל. אלא אומר הרע, ואת המשפט אני צריך להבין, כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, התפקיד של הרע זה לטבל את הטוב, ולהרים עוד יותר את הטוב, את תקרת ערכו. ובזה נעשים הזדנות לזכויות ממש. טוב, אז בפעם הבאה בעזרת השם, אנחנו נפתח סוגיה גדולה מאוד, שלמה. מה התפקיד כשאדם באמת מייחד על פי הנהגת הייחוד, אלמא דייחודה, והוא חי בעולם שבו כל החלקים קשורים אחד לשני, כי בעצם הכל נובע ממקור אחד, ואז בעצם גם הרע לא עומד בפני עצמו, אלא הוא חלק ממכלול כללי. כמו שחז"ל אמרו שהעולם מתקדם ומתפתח ומגיע לגאולתו גם דרך הציר של הצדיקים וגם דרך הציר של הרשעים וכו'. אז, איך, אז, מה, אז מה זאת אומרת שהרע הוא מצטרף אל הטוב? מצד מה הרע מצטרף אל הטוב, מטבל אותו, מרים עוד יותר את, 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 את תקרת ערכו, כלומר את היוקר, את הכבוד, את החשיבות שלו, עד כדי כך הוא בזה נעשים הזדנות לזכויות ממש. יש סוגיה שלמה שצריכים לפתוח אותה, אז בלי נדר בפעם הבאה נחזור לפסקה הזאת ונפתח את הסוגיה הזאת. בסדר? בעזרת השם. אז ביום ראשון אנחנו נעסוק בזה. בסדר? יש כאן הרבה מה לדבר על המשפט הזה.